נלמד כמה קטעים משפת אמת, ושלושה דברים זה תמיד השבוע שלפני תשעה באב. אולי נראה משהו, אולי משהו ידבר ממנו. יש באופן כללי, לפני שנתחיל לבוא בפנים, יש גמרא, אני לא זוכר איפה, אין לי פה את המראה מקום, יש גמרא שאומרת שה-21 יום שבין 17 בתמוז לתשעה באב, זה אותם 21 יום שביצה נגמרת בתוך התרנגולת ממתי שמתחילה להתרקם, זה לוקח 21 יום. כך כתוב שם, וכתוב שיש עוד משהו שנגמר ב-21 יום, אגוז לוז. שני אלה נגמרים ב-21 יום, והמפרשים, אני לא זוכר, יש שם איזה תוספות שאומר שה-21 יום האלה זה כנגד, זה מרמז, זה נרמז, לא יודע איך להגיד את זה. זה מכוון כנגד ה-21 יום שבין 17 בתמוז לתשעה באב, ואנחנו בסעודה מפסקת של תשעה באב, לא השנה, השנה זה מוצאי שבת, אבל בשנה רגילה אז אוכלים ביצה בסעודה מפסקת, זה סימן עלינו. ורבי נחמן מחבר לגמרא הזאת בליקוטי מוהר"ן, הוא מחבר לזה קטע מכתבי אריז"ל, שהוא קטע קבלי, והוא מדבר על לאה ועל רחל, איך שהם ברוחניות, והוא מוצא הקבלה לעוד מילה של לוז, לא אגוז לוז, אלא עצם הלוז. וגם את עצם הלוז הוא מכניס בתוך הסיפור הזה, שעצם הלוז ממנו, אחרי שכל הגוף מתפרק, הוא נשאר ממנו אדם קם לתחיית המתים. הוא אומר שם, הוא מזכיר את יוסף, את לאה ואת רחל ואת יוסף, קטע קצר שאפשר לעשות על זה ספר. זאת אומרת, הוא מזכיר את בית המקדש ואת לאה ואת רחל ואת יוסף ואת עצם הלוז ואת אגוז הלוז ואת הביצה, את ה-21 יום, והכל לא מבואר שום דבר. יש קטעים קצרים כאלה שאין עליהם ביור, אין עליהם הסבר, אבל מה שאפשר לראות שם, אפשר להסביר את זה, לא מה שאפשר להסביר את זה, זה ייקח המון זמן, זה ייקח כמה שיעורים ולא ניצא מזה, זה נלמד הרבה קבלה והרבה היסטוריה ובסוף לא יצא לנו מזה כלום, תקבל דיפלומה. אבל מה שכן אפשר ללמוד מזה, זה נקודה אחת מעניינת, שהוא כורך ביחד את עצם הלוז שהוא קיים וממנו יש את ההתחלה החדשה, ביחד עם ה-21 יום שבהם נגמר אגוז הלוז, שהם כנגד ימי האבלות. זאת אומרת, את ההתחדשות עם האבלות הוא מרמז באותה מילה. ידוע הסיפור על נפוליון, שהוא פעם עבר ליד בכנסת, אף אחד לא יודע אם הסיפור הוא נכון. זה סיפור עם יהודי. לא יודע אם הצרפתים מספרים אותו. הוא עבר פעם ליד בית כנסת, וראה שבוכים, וסיפרו לו שהרסו לנו את בית המקדש, אז הוא חשב שזה קרה תחת ממלכתו, איזה ונדליזם. מי אפשר לעשות את זה? הוא נזעק כולו. אז אמרו לו שזה קרה לפני כך וכך שנים, לפני 1800, אני יודע, 1700 וכך וכך שנים. אז הוא, בסדר, זה לא תחת אחריות שלו, אז, אבל הוא אמר, אם אתם בוכים על דבר שקרה לפני כל כך הרבה זמן, אז הוא בוודאי ייבנה. ככה הסיפור, הסיפור הוא סיפור מאוד יהודי, כי הבכי הגדול הוא כשבאמת לא בוכים. רבי נתן אמר פעם, הוא אמר שבראש השנה כולם רועדים. כתוב, כי יש כל מיני פיוטים, ויש ניגון של רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, הוא שר ביידיש, חלק מזה זה מילים בעברית, הוא שר כולם יפחדו וירעדו מהמת שמך. זה המילים של השיר, זה הכנה לקדי של מוסף של ראש השנה. דרי מעלה ודרי מטה כולם ירדון ויפחדון מעמד שמך. אמר רבי נתן, כמה צריך לרעוד כשלא רועדים? אלה שרועדים הם בסדר, הם יכולים להיות רגועים. מה עם אלה שלא רועדים? וכמה אנחנו צריכים לבכות כשיש כאלה שבתשעה באב לא בוכים? אם אנחנו בוכים, אז אנחנו נצחק בסוף. אז זאת אומרת שבתוך הדבר עצמו, בתוך העניין עצמו מקופל, גם החורבן וגם הבניין. עכשיו נראה השורש של כל העניין, אז את התורה היבלותית המהר"ן לא למדנו. מי שרוצה להסתכל, זה תורה פ"ה בחלק ב', לא ראיתי שנכתב על זה משהו בפירושים הכתובים. באמת מאוד קשה להבין את זה. אבל אם יש למישהו זמן לחשוב, הוא נמצא שם משהו. אנחנו נראה קטע בשפת אמת, בפרשת דברים, שנת תרל"ד, הקטע השני, מי שרוצה אחר כך להסתכל בפנים, אני אומר את המראה מקום, הוא מתחיל במאמר חז"ל שמופיע בתלמוד ירושלמי, מסכת יומא, כל דור שאין בית המקדש נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. מאמר חז"ל ידוע. והפירוש הפשוט הוא שאין נוטרב, יש או בניין או חורבן, זאת אומרת, הרגע, אנחנו ראויים למקדש, אם היינו ראויים הוא היה בנוי. אם היה בנוי והיינו ראויים, הוא לא היה נחרב. ואם אנחנו לא ראויים, אז אין עניין לשמור על הסטטוס קוו. אם אנחנו לא ראויים, אז אפילו אם היה בנוי, הוא היה נחרב. כן לבנות, זאת אומרת, לא לבנות ולהחריב זה אותו דבר. זה הפירוש הפשוט, הפירוש הזה הוא מאוד דחוק. אנחנו יודעים שבין המקדש נחרב, לא נחרב ברגע שהתחילו לחתור. חיכו לבני ישראל עד שהם חטאו וחטאו ומלא סעתם וכמה פעמים הם עשו להם כמו שעושים לילד על האף ככה בהתחלה הם איבדו את 2.5 שבטים שהיו בעבר הירדן או הם איבדו את נפתלי ואת דן לא בדיוק 2.5 שבטים האלה של פרשת מסעי הם איבדו של פרשת מטות הם איבדו חלקים מהארץ איבדו את לאט לאט איבדו את כל עשרת השבטים יצאו לגלות אחר כך ממלכת יהודה נשארה, נשלטה על חצי מארץ ישראל. אחר כך לאט לאט איבדו את מדיניות החוץ. היה אסור לכרות ברית עם מצרים בלי שמלך בבל יכעס וכל זה. איבדו את העצמות, לאט לאט הפכו להיות ברורה, עד שבסוף, בהתחלה עוד בסנחריב החריב חלק גדול מיהודה. התפטרו ממנו, ואחר כך נהיה רווחה קצת, אחר כך התחילו... התחיל, המצרים שלטו, והבבלים שלטו, והבבלים סילקו את המצרים, והם שלטו לבד, ולכרות ברית עם מצרים זה המרידה במלך בבל, והירות במלך בבל ולא עבדו, וכל מיני, כל פעם זה היה כמו מין בן אדם שנחלש והולך, ממש כמו גוסס. אבל זה לא היה רוב גוססים למיטה, בכל שלב כזה הופיע הנביא, והנביא אמר מה לעשות בשביל שני דברים, זאת אומרת, בשביל, כדי, שאם כל מה שקרה עד אותו רגע יצאתם ידי חובה, נגזר עליכם גלות, יצאתם ידי חובה בזה שהגבילו לכם את מדיניות החוץ. מספיק לנו, אתם לא עצמאים יותר, אבל לגלות מהארץ לא צריך. ואפילו שכבר גלות אחת גלתה, גלות יהויכין גלתה, אבל בית המקדש עדיין עמד עד גלות ציקיהו. עד הרגע האחרון יכלו להציל את בית המקדש, אפילו אחרי החורבן. יכלו להציל את יישוב ארץ ישראל אם לא היו יורדים למצרים. יש שם כמה פרקים בירמיהו שאחרי רצח גדליה בן אחיקם הם באו ושאלו אותו לרדת למצרים או להישאר בארץ. אז הוא אומר להם תישארו בארץ, והם לא רצים לשמוע לו. בסוף הגיע המצב שהגמרא מתארת אותו, בית שנה לא עבר אדם ביהודה, עברו הרבה בני אדם, אבל אדם אתם היהודי 52 שנה לא היה יהודים בארץ ישראל. למה? לא הייתה גזרה לכתחילה כזאת גזרה, לא נגזרה, נגזרה גזרה הרבה יותר מינורית. הייתה גזרה שחלק הגלו, שחלק מהסמכויות יילקח, וכל פעם יכלו לעצור את זה ולהציל את היתר, ועוד להחזיר את המצב לקדמותו אפילו. וכל פעם כשלא האזינו ולא שמעו, אז זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע. איך אפשר לומר דבר כזה שבית המקדש, ואחרי כל זה, אז היו צדיקים ותנאים ומוראים, אני לא מדבר על זה, שבית המקדש השני כשהוא נבנה, אז הוא לא נבנה בשלמות כמו הראשון. חסרו בו חמישה דברים, לא הייתה השראת השכינה באותה דרגה. ואחר כך נחרב בית המקדש השני, והיו עוד, ייתכן שחרה חורבן אלה צדיקים לא פחות גדולים מה שלפני החורבן. אנחנו לא יודעים איך אפשר למדוד את זה. אז אפשר להגיד טוטלית שכל זמן שהיה בית מקדש היה מגיע להם בית מקדש, ואיך שנחרב בית המקדש פתאום לא מגיע לנו כל דור שלא נבנה, כי אם נחרב זה מאוד קשה. שפת הרק מסביר הסבר אחר, תכף נראה. קשה להבין, מדוע קשה להבין את האמרה הזאת, שהיו הרבה דורות צדיקי עליון שנאמר שהיה ראוי להיות נחרב ביניהם. הפשיעה העיקרית זה מרבי שמעון בר יוחאי, בכל ספרי הפנימיות כתוב שמצידו לא היה חסר בית מקדש. זאת אומרת, היה חסר לו שליהודים אחרים חסר, אבל הוא היה במדרגה הרוחנית שהיה חסר לו לקיים את הקורבנות, היה חסר לו לקיים את המצוות, אבל מבחינת ההשגה הרוחנית לא היה חסר לו. ובגילוי בחיצוניות זה הייתה הגלות הכי קשה אז. היה צריך להתחבות מהרומאים ורצו להרוג אותו. אף על פי כן לא היה חסר לו. והוא אמר שהוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין. אז אם הוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז כולם כמוהו. אז למה לא נבדה בית המקדש בימיו? הוא הרי היה ראוי לבית המקדש. אז רואים שלא זה הפירוש. אז מה כן הפירוש? נראה לפרש. כי כל ימי הדורות מצטרפים ומתכנסים כל ההערות של עבודת בני ישראל להיות ראויים לגאולה. זה תהליך. הגאולה זה תהליך, וכל הדורות, כל דור מוסיף נדבך. מדוע? כי היעלה על הדעת שדור הגאולה יהיו כל כך ראויים בזכותם בלבד לגאולה? זה הרי לא ייתכן. דור הגאולה, כל הדורות לא היו ראויים. והדור של הגאולה לא מתקבל על הדעת שהוא יהיה הצדיק הכי גדול, כן, איך שזה נראה לנו. ואף על פי כן הוא יקבל את הגאולה, איך זה ייתכן? רק מה, שזכות כל דור ודור עוזר ומביא מעט בניין בית המקדש. כל הדורות מצטרפים יחד. והבניין נמשך כל ימי הגלות, כמאמר בוני ירושלים, לשון הווה. וזהו שכתוב שכל דור שאינו מסייע לבניינו, הוא מפסיד את המעלה כאילו נחרב בימיו. כל דור שלא משתתף בתהליך הבנייה, כשיבנה, יסתכלו, נוכל לראות, נקבל עיניים אחרות, נסתכל רטרואקטיבית על כל הדורות, נפגוש את הדור שלנו, ואז נוכל לראות אם השתתפנו בבנייה או לא, ואם לא, אנחנו נתבייש. וזהו שכתוב שאינו נבנה בימיו, שאין ימיו בכלל הבניין. האמת שמתואר קטע כזה, בספר נחמיה, כשבונים את חומת ירושלים, יש שם פסוק, הרי מתואר שם תהליך, מכאן עד כאן בנו המשפחות האלה, מכאן עד כאן, יש שם ממש את כל הטופוגרפיה של הסיבוב של החומה, ומתואר שם איזה קבוצה שבנתה, כתוב, ואדיריהם לא הביאו צברם, לא הביאו, איך כתוב שם? לא זוכר. היו העשירים שבהם לא השתתפו, והם לדיראון עולם נכתבו בתוך התנ"ך, שכל הדורות שלומדים את הפסוק הזה, כולם מזכירים אותם, הנה, בני המשפחה שלכם בנו, והיו כמה בודדים שלא רוצים לבנו, שלא בנו. אז אנחנו רואים שזה נשמר, זה לא הולך לאיבוד. ואותו דבר, עכשיו, מה הבניין? מה הבניין? איך הלשון? הלשון הוא שכל, עוד הפעם, אני קורא את קטע שקראנו כבר, כי כל ימי הדורות מצטרפים ומתכנסים כל ההערות של עבודת בני ישראל להיות ראויים לגאולה. עכשיו, הרעיון הזה כתוב לפני השפת אמת, הוא כתוב בתורה ב' בליקוטי מוהר"ן. שם יש סיפור, סיפור מהגמרא. כולם מכירים את הסיפור, מי שלמד פעם את ההתחלה של ליקוטי מוהר"ן מכיר את הסיפור. שבני אדם נסעו בספינה, מי שלמד בבא בתרא מכיר את הסיפור. בני אדם נסעו בספינה והם ראו דג גדול וחשבו שזה אי. כי על הדג היה חול, היה מן החול על הדג, ובחול הזה צמח עשב. על החול התחיל לגדול עשב. והם חשבו שזה אי. אז הם עלו, והתחילו, לקחו את המיצים והתחילו להדליק שם, רצו לצלוט משהו על האי. ואז הדג, הגב של הדג התחנן, ואז הוא התהפך. וכשהוא התהפך הם כמעט טבעו, הוא התהפך כדי לקרר את המקום במים, אז הם כמעט טבעו, ואם הם לא היו קרובים לספינה, הם היו טובים. זה מה שכתוב שם הסיפור. ושם הוא אומר שזה הכל משל על הגב של הדג נראה כמו יבשה, לא הלשון של הגמרא. אני אמרתי את המילה אי, זה כתוב במפרשים, אבל שם כתוב סדרים הם יבש תאים. אז הוא מתרגם את זה, אנחנו חשבנו שזה שהקדוש ברוך הוא מפנה אלינו את הגב, זה בגלל שהכל יבש. מה יבש? התפילות שלנו לא פועלות. הכל יובש תמיד מראה על היעדר הפעולה. איפה שיש מים, רוחשים חיים. איפה שיש יובש, אז הדומם שולט. אז אנחנו, כל התפילות שאנחנו מתפללים לא עושים רושם, זה נקרא סברינן יבשתי, חשבנו שזה... אבל האמת היא לא כך, האמת היא שכל התפילות כולם מצטרפים ביחד, וכשנחמרו רחמיו, כשרחמי הקדוש ברוך הוא מתחממים, אז הכל מתהפך, ואז הוא פונה אלינו. למה הם הולכו לטבוע? בגלל שהם, זאת אומרת, אם חושבים שהתפילות זה כאילו פרויקט שלנו, גיבורים, התפללנו, אז צריך להתקרב לספינה, הספינה, הספנים, רובם חסידים. הספינה זה חסד, הספינה עצמה זה חסד, שאפשר לעבור איתה את הים. בים אמורים לטבוע. יצור חסר זימים אמור לטבוע בים, כן? כי אפשר לעבור את הים עם ראות. והספינה זה חסד, אז אנחנו קפצנו לספינה, ולספינה, זאת אומרת, החלפנו תודעה, והבנו שגם התפילות שלנו זה הכל רק בא מחסדו יתברך, כי אם לא זה, לא היינו יכולים להתקלב. וגם כל המצוות שאנחנו עושים זה חסדו. אבל זה הוא מביא מדרש, מדרש מביא פסוק מפורסם מספר איוב, מי הקדימה לי ואשלם לו. זאת אומרת, אני לא חייב לאף אחד אמר הקדוש ברוך הוא. כי אף אחד לא הקדים אותי בלי שאני אשלם לו מראש מקדמה, שאני נתתי לו קודם. למשל, הוא אומר, מי עשה לי מעקה? לפני שנתתי לו בית, ככה חז"ל מסבירים את הפירוש הזה. מי עשה מזוזה לפני שנתתי לו בית? או מי עשה לי ציצית לפני שנתתי לו תלית? או וכן כל מיני דברים כאלה. מי נתן צדקה לפני שהשם נתן לו כסף? הממילא, אז התודעה הזאת שהכל בחסדו התברך, ואם עובדים את השם עם תודעה כזאת, אז כל המעשים הטובים האלה מצטרפים. וכשהם מצטרפים, אז מתחמם הגב ומתהפך, ואז מגיע הישועה, אז הקדוש ברוך הוא לא פנה אלינו עורף יותר. וזה הרעיון שכתוב כאן. יש כאן נוספה, בדרך כלל ככה, תמיד שמביאים רעיון בדור יותר מאוחר, פרשים אותו יותר. גם שם הוא מזכיר תפילה ומצוות, אבל לא באופן ישיר. בסוף הוא מזכיר בקיצור מצוות, כאן הוא אומר מראש, הוא אומר כל העבודות. כל העבודות, כל מה שבני ישראל עושים, הכל מצטרף. למה הוא מצטרף? הוא מצטרף שהשם יפנה אלינו עם הפנים, לא עם העורף. ולהיות ראויים לגאולה וכל זה, צריך להבין את העניין הזה. מה באמת, מה שורש הגלות? מה עומק הגלות? בוא נלמד עברית, מה זה המילה גלות? מאיפה באה המילה גלות? גלוי. גם גלגל זה דבר שאתה כל הזמן רואה את הגלוי שלו. הוא מתגלגל בפריפריה. בנקודה האמצעית הוא לא מתגלגל. בנקודה הכי פנימית הוא נשאר לעמוד. גלות זה שהחיצוניות עליה, זאת אומרת, עליה שמים את האצבע. כשאנחנו מדגישים את החיצוניות, וכל דבר מתחיל אצלנו החיצוניות, ונגמר בחיצוניות, זה הגלות. בוא ניקח אותנו. אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים שגרים בארץ ישראל ושומרים מצוות אפילו, נגמר לנו. אבל איך המוח שלנו עובד? מאיפה הכל מתחיל? בוא נגיד מה נמל הבית שלנו, מאיפה אנחנו מתחילים? איך אנחנו מסתכלים על דברים? אנחנו מסתכלים על דברים, קודם כל פוגשים את העולם. אחר כך אנחנו מתבגרים, וזהו, וזה, איך כתוב בגמרא, יצר הרע מקדים לבוא 13 שנה קודם. אישה שננער ממי אמו, אז זה לא ממש יצר רע. אישה שננער ממי אמו זה לא יצר רע, אבל זה בלבטיות כזו. הילד מכיר דבר ראשון, הוא מכיר את החמישה חושים שלו, ואת החיבור עם העולם, עם החמישה חושים. בהתחלה הוא אפילו לא מכיר חיבור עם העולם, הוא חושב שכל העולם זה הוא. כן, אתה נותן לילד בגיל אפס, אתה נותן לו משהו, הוא לא מבדיל בין היד לצעצוע. זה הכל משמש אחד גדול. אבל זה העולם, זה מה שהוא מכיר. לאט לאט, לאט לאט, הוא יכול לשאול שאלות, הוא יכול... מתי ילד שואל את השאלות האמיתיות, את השאלות של אברהם אבינו? אמא, מי עשה את הים? או מאיפה יש פה כל כך הרבה מים? כן, שורי גשם בפעם הראשונה, או שלג בפעם הראשונה. כל השאלות האלה מגיעות הרבה יותר מאוחר, ואז הוא כבר, הוא מקבל את העולם, אבל זה כבר פחות מובן מאליו. יש כבר מה לשאול על זה. הרשמים הראשונים הם עושים את הרושם הכי חזק. אחרי כל השאלות עדיין המובן מאליו זה העולם. אחר כך כשהוא גודל ולומד חסידות, הוא לומד שהקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה את כולם בכל רגע, ואם הנברא לא היה מקבל חיות רגע אחד והוא היה מתבטל, אז ברגע הראשון, אני זוכר נערים בני 13, ששמעו את זה פעם ראשונה, ודווקא החבר'ה עם הפשטה אינטלקטואלית די גבוהה, עובדה שהיום הם כולם ראשי ישיבות, הייתה קבוצה כזאת, וכל אחד הגיע לאנשהו, ופעם ראשונה שהם שמעו את זה, אז אני נדהמתי לראות איך הם מקבלים את זה. אז מה, אם אני אחתוך את זה, אז יש שם בפנים דבר השם, חתכתי את דבר השם. צורה כל כך מגושמת. להבין בצורה מופשטת שהדבר השם שמחיה את זה, זה סך הכל סיבה. ולא מוצאים את הסיבה אם חותכים. סיבה זה משהו אחר, לא חותכים אותו. זה היה רחוק להם. עכשיו, למה זה היה רחוק להם? להבין למה באמריקה אנשים לא נפלים, לא, הם הבינו. למרות שגם יש זה צריך איזה מוח, הפשטה. בגיל 8 אי אפשר להבין את זה, המוח לא מפותח מספיק. את זה הם הבינו, ואת זה הם לא הבינו, מה קרה? זה גלות. מה שאני רוצה להסביר, זה לא איזה... הם לא דפוקים בשכל. הגלות, התודעה של הגלות, מבריגה אותנו חזק לתוך המציאות הגשמית, וזה המובן מאליו, וכל החשיבה שלנו מסביב לזה, ולצאת מתוך זה, לא סתם לרוחניות, סתם לרוחניות אפשר לצאת, אבל לתוך רוחניות שהיא התנאי למציאות הגשמית, אלא דבר השם שבורא את העולם, זה קשה לנו כי אז המעמד של העולם מתערער. זה לא קשה בגלל שזה רוחני וקשה לנו לתפוס. זה קשה לנו בגלל שתפסנו, זה כמו יעקב שעוקף את עשיו ולוקח לו את הבכורה. אם תמצא לומר, זה מה שכתוב שם. עוקב או עוקף, זו אותה מילה כמעט, ולוקח את הבכורה מעשיו. אצל עשיו הכל מובן, הכל עשוי. הוא נולד, איך היום אומרים הירושלמים, עשיו נולד עם זקן ופאות. איך היום אומרים? כתוב שהוא נולד עם כל השערות שלו, אז איך הוא היה נראה? איך נראה בן אדם עם השערות? כנראה, עם זקן ופאות. יכול להיות שאפילו רבו עליו שטריימן איך שהוא נולד. אבל על כל פנים, זאת אומרת, אצלו הכל גמור, הכל עשוי, הכל מובן. עשיו זה אנטיתזה של אברהם ששואל למה השם מזורחת. הכל מובן לו. והוא הבחור. הוא נולד הבחור. למה הוא נולד הבחור? כי אבא שלו יצחק. ויצחק זה מידת הדין. מידת הדין מתוחה בגלות. יצחק מסמל בהשתלשלות את החלל הפנוי. בהיסטוריה את הגלות, ליצחק לא אומרים נשיא אלוקים אתה בתוכנו. ליצחק אומרים לך מאיתנו כי עצמת מאיתנו, עמצבת ממנו מאוד. מגרשים אותו. נעשה אבות סימן לבנים. הוא לא זז מהארץ סנטימטר, יש לו פה את הגלות. אז עשיו זה הבחור של הגלות. אז הוא כזה, הוא עשיו. יעקב, הוא צריך ללכת בעקבה או במרמה, הוא צריך לעשות טריקים של לגלות שהאמת היא אחרת. הוא צריך לקנות ממנו את הבחורה. איך הוא קונה ממנו את הבחורה? הוא מדבר איתו בשפה שלו, הוא מסביר לו שזה לא כדאי לו. להיות בחור, זה קשור עם עבודת בית המקדש, ושם צריך להיות פידנטים עד הסוף, מדויקים בדיוק, ומי שלא בדיוק מכוון, אז לא כדאי, ממש לא כדאי. אז הוא אומר, מה אני צריך את זה? כך כתוב במדרשים, על ואי לזה סב את הבחורה, והבחורים הם היו אמורים לעבוד בבית המקדש. ועל זה נאמר, אף אני בחור את נאו עליון למלכי ארץ, זה כתוב על, על המלכים, אבל זה כתוב על, על הקדושה. הקדוש ברוך הוא לוקח את הקדושה ושם אותה בבחורה. משמעות של בחורה, שמתם לב פעם את הקשר בין המילה בחורה למילה ביקורים. כן. משמעות של הבחורה, זה המצווה של ביקורים. בן אדם הולך, זה בדיוק עכשיו העונה, בן אדם יורד לקרן, לשדה, הוא רואה את העינה שביקרה, הוא חיכה לזה 10 חודשים, אני יודע כמה, 9 חודשים, כל מקום העונה היא באורך אחר. הוא מחכה כבר לתאנה הזאת שיהיה, אז הוא לוקח אותה, שם אותה בצד, מייבש אותה עם גב החוק, את התאנה הזאת יביא לבית המקדש. זאת אומרת, הכל מתחיל מהכיוון ההפוך ממך שזה מתחיל אצלנו. זאת גאולה. התורה מתחילה עם בראשית ברא אלוקים. וכשפחדו מתלמי שהוא יבין שבראשית זה שם של אליל, אז תקבו לו אלוקים ברא בראשית. זאת אומרת, אם אתה לא מספיק מכוון, אז אתה תתחיל את התורה עם שמו של הקדוש ברוך הוא. ככה מתחילה הבריאה. ובעולם אנחנו רואים הפוך. אנחנו רואים את התורה כעוד משהו. בסדר, יש הרבה ספרים, יש ספר כזה גם כן. יש בסיפור מעשיות סיפור שצוחקים מהנימוסים של כל האומות וצוחקים מהנימוס של ישראל גם כן. יש ספר שכתוב שם החוקים של כל האומות, דף אחד כתוב הנימוס של ישראל, גם הם צוחקים. בסדר. כאילו עוד אחד. זה גלות. והגלות התחילה כששלמה נפטר, וכבר לא כל העמים כיבדו את היהודים, אז כבר התחילה הגלות. המחל אומר שבפנימיות התחילה הגלות מפטירתו של שלמה. עכשיו, איך מתקנים את זה? התיקון לצאת מהגלות זה לשנות את כיוון ההסתכלות. איך שאנחנו בתוך הגלות ובתוך אדרה, אנחנו בגלות, אתה צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא גם על הגלות. איך משנים את ההסתכלות? מתחילים את הכל מהקדוש ברוך הוא. בשביל זה אנחנו בתפילות שלנו, אנחנו מתחילים עם השם שפתי תפתח. כל 3 התפילות של היום מתחילים עם השם שפתי תפתח. קודם כל מזכירים דבר ראשון בתפילה את שם השם. אבל עושים עוד דבר, אומרים שאין לנו כוח לבד. אנחנו לבד לא יכולים אפילו להתפלל. הדבר היחיד זה להזכיר את שם השם ולבקש להתפלל. זה בדיוק מתקן את ההפוך. ההתחלה מתחילה משם, וכשיש עוד תפילה כזאת ועוד מעשה, ואותו דבר כל מעשה מצוות. מעשה של מצווה, מדובר על מצווה, לא מדובר על דבר שעושים בהתנדבות. מצווה היא תמיד מתחילה משם, וגם כל ברכת מצווה, אם תשימו לב, באיזה נוסח אנחנו מברכים את ברכת המצוות? ואנחנו אומרים גם לשון נוכח וגם לשון נסתר. איך מתחילים? עם הנוכח, עם האתה. מיד אחרי זה, כשאנחנו מתחילים לחשוב ולראות את העולם, אז זה כמו אומרים השם אחד, שמים ככה את היד, מיד אחרי זה פותחים את העיניים. בעל התניא כותב, התעיף אינך בו ואיננו חס ושלום. מיד כשפתחת את העיניים, אז כבר הקדוש ברוך הוא נעלם, אתה כבר רואה את העולם חזרה. תחזיק את זה בראש עוד רגע, אבל זה הטבע שלנו. אז ברגע שאנחנו גמרנו את ה... מתחילים מנקודת, מנקודת מפגש של אני אתה, שהקדוש ברוך הוא נוכח והוא גלוי, וזהו. אחר כך נכנסים לתוך פרטי הדברים, אז אומרים שהכל נהיה בדברו. בורא פרי האדמה, לא שברא את הפרי האדמה, וכן הלאה. אבל הדבר הראשון, אז זאת אומרת, כל המצוות, הברכות על המצוות, הברכות על ברכות הנהנים, וגם הפרשת תרומות ומעשרות, בשמיטה אז הכל לא שלנו, ביתר השנים אז חלק לא שלנו, כל המצוות כולם, יש בהם איזו נקודה משותפת שהכל מתחיל ממנו ולא מאיתנו. כשמתחברים כל הדברים האלה, אז נבנית קומת השכינה, זה הלשון שם. בלכותי מאורה, הביטוי... הביטוי בלכותי מאורה הוא שעל ידי זה, על ידי כל התפילות, נבנית קומת השכינה לאחר. מה המשמעות של נבנית קומת השכינה? מה זה? מה זה נקרא קומה? הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. מה זה נקרא כארי יקום? עם כארי יקום. שהוא פתאום מקבל את הערך האמיתי שלו. גם בעיני עצמו וגם בעיני כולם. גם היה, גם בעינינו כחגבים וגם וכן היינו בעיניהם. אסור להיות חגב. אנחנו אומרים, הן עם כארי יקום. כך כתוב שם בפסוק. לבנות מה? כלבי יקום. ולבנות את קומת השכינה, המשמעות היא שהשכינה זה הדבר היקר ביותר בעולם. זה ההתחלה וזה הסוף. אליך תחשוף נפש כל חי. זה נקודת המוצא וזה התכלית. זה נקרא להקים את קומת השכינה, אבל זה לא הולך ביום אחד. כשמתחילים, מתחילים לעבוד, מתחילים לקיים את המצוות, מתחילים ללמוד תורה, גם על המישור הפרטי, אצל כל אדם פרטי, עד שזה הופך אצלו, עד שמשתנה אצלו העיקר והתפל, כמו שקוראים לזה, זה לוקח הרבה זמן. במשך הדורות ודאי שזה לוקח הרבה זמן. והרבה נופלים בדרך. אבל הדורות מתקדמים. זה פלא. כי מה שנופל, אלה שנופלים, אז הקדוש ברוך הוא מתקן אותם, הם מקבלים את העונש שלהם, והם חוזרים עוד פעם. אבל העונש לא, עבירה זה לא דבר ששורד לנצח. אחרי שמקבלים את העונש, אז כל הקלקול של העבירה נמחק. מצווה לעומת זאת עושה תיקון לנצח. יכול להיות שבן אדם קיבל את כל שכרו, אבל המצווה שהוא עשה, היא עושה את התיקון לעד ולנצח נצחים, למעלה מהזמן. ולכן העולם כולו מזדקח על ידי זה שכל דור עושה את החלק שלו. וכשכל החלקים מתחברים יחד, אז נבנה המקדש. וכל דור שלא נותן כתף למאמץ הזה, אז אחר כך הוא רואה את עצמו שכולם בנו, ועליו יהיה כתוב, כמו שכתוב בנחמיה, החברים האלה לא השתתפו בבניין. עכשיו הוא אומר בהמשך, אומר, כל אדם בפרט גם כן צריך לידע, שכל מעשיו הם סיוע לבניין בית המקדש. כל מעשיו. בהגדה של פסח אנחנו אומרים, זה כתוב, זה משנה בברכות, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. שם הפשט הוא משהו אחר לגמרי. אבל צדיקים אמרו, כל ימי חייך, כל מה שאתה עושה בימי חייך, שיעזור להביא לימות המשיח. וכפי מה שמקבלים על עצמם עוד מלכות שמיים, מסייעים לבניינו. כמו שכתוב, הכל מסייעים לבניינו של מלך, ללשון במדרש. יש פה עוד קטע הקטע הזה חשוב משה רבנו וישעיהו וירמיהו שלושתם אמרו איכה ואנחנו קוראים את שלושתם באותו שבוע בתורה קראנו איכה אשא לבדי טובכם ונעשאכם בלבכם בהפטרה של שבת אנחנו קוראים איכה הייתה לזונה קריה נאמנה ובאיכה אנחנו קוראים איכה ישבה בדד יש עוד מקום שכתוב איכה אבל בניקוד אחר לאדם הראשון שכתוב אייקה אז כתוב שאני מכתיב כמו איכה אייקה באופן רשמי צריך לכתוב אותו עם חף סופית אבל בתורה כתוב אייקה השורש זה אייקה של אדם הראשון מה עם כל הסיפורים האלה? מה הסיפור? על מה אמר משה? איכה אשא לבדי טובכם ומעשיכם ולבכם. מה הוא אמר את זה? וזה קשור עם שרי חמישים, שרי עשרות, כל זה. בפרשה שלנו, פרשת יתרו, כתוב שיתרו הציע את זה. משה רבנו הסכים ליתרו, ובפרשת השבוע שלנו, משה רבנו לוקח אחריות על זה שהסכים ליתרו. אני אספר את זה כאילו שבעצמו הציע את זה. אם זה היה דבר טוב, זה היה אומר את זה בשם יתרו. זה היה דבר במדרשים, זה נתפס כדבר שלילי. כל הסיפור הזה, רש"י מביא את זה. רש"י אומר שמיד איך שמשה קיבל את ההצעה הזאת, כל בני ישראל סמכו. מה הם סמכו? הם אמרו, עכשיו הוא לא יכיר אותנו. יש היררכיה. אז אותנו הוא לא יכיר באופן אישי את כל אחד, אז אנחנו נוכל לקנות לו מתנות ולשחד אותו. ולעטות את רצונו לרצוננו. אז משה רבנו קיבל איזה אחריות, והוא אמר שהוא הציע את זה. זאת אומרת, במילים אחרות, בתוך התוכחה שהוא מוכיח את בני ישראל, כל פרשת דברים זה תוכחה, הוא מוכיח את עצמו, הוא כולל את עצמו בתוכחה, הוא אומר, תראו, אני גם טעית. אני הצעתי הצעה כזאת, ואתם במקום לדחות את ההצעה, הייתם צריכים לומר, ממי ראוי לנו ללמוד? ממך או מתלמידיך? לא ממך שנצטערת עליה? וכן הלאה, משה היה בער 40 יום, לכם לא אכל וכל זה, וכל כך בסבל בשביל זה, ובסוף אתם כל כך בקלות מבטרים, אז זה לא טוב, אז הוא מוכיח גם אותה. הוא מוכיח את עצמו, הוא מוכיח גם אותה. דבר דומה, יש כמה פסוקים אחרי זה, שהוא כותב, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים. איך כתוב שם? נשלחה אנשים לפנינו. אז ויתור את הארץ, אז ויתב בעיניי הדבר. פה זה כתוב, את אותו דבר הכפוך. אתם הצעתם, ויתב בעיניי הדבר. וכאן הוא אומר, אני עשיתי טעות, הייתי צריך להגיד לא, כי לא ידעתי מי יש לי עסק. אני אמרתי שאני מוכן, כי אני חשבתי שאם אתם תראו שאני מוכן, אתם תוותרו על הרעיון. רש"י מביא שם משל, מנהל הולך לקנות חמור, והוא שואל את המוכר, אתה נותן לי אותו לניסיון? אז הוא אומר, כן. בערים ובגבעות, כן. אז הוא אומר, אתה יודע מה, קח את הכסף, אני לא צריך לנסות. אז חשבתי שיהיה לכם את המינימום, איך אומרים, התנהגות אנושית, שאתם תראו שהולכים לקראתכם והכל, כן, אתם הולכים לשלוח את מי שאתם רוצים, תלכו כולכם. תלכו, תראו. הייתם צריכים להבין שאין מה לבדוק. אז הייתם צריכים לוותר ולהגיד, לא, לא, סליחה, לא התכוונו. להרגיש לא נעים אפילו. במקום זה, אמרתם, כן, אנחנו רוצים. אז הוא גם הוכיח את עצמו וגם הוכיח אותה. ובפעם הראשונה, בשרי 50, שרי מאות, לא היה כזה הפסד גדול מזה. אבל בפעם השנייה, הם כבר נשארו במדבר 40 שנה. אבל זה אותו רעיון. הרעיון הוא לא לעמוד פנים אל פנים מול משה רבנו, זה מפחיד. לראות, מה? שאתה אומר לי משהו, סליחה. שלא שומעים טוב, לא שומעים את המרחב. הפעם הראשונה, הם לא יכלו לעמוד פנים אל פנים מול משה רבנו. הם חיפשו להתחבות מאחורי סינור של משהו. דרך אגב, זו אותה פסיכולוגיה שגורמת לאדם לעבוד אלילי. הוא מחפש סגנים. לא יכול לעמוד פנים אל פנים מול הבורא בעצמו. אחר כך הוא שוכח את הבורא. אותו דבר עם המרגלים. יש מדרש שאומר שהמרגלים רצו להישאר בעמדות המכובדות שלהם. הם ידעו שהם ייכנסו לארץ, כל ההנהגה תוחלף. ואז הם לא רצו לרדת מהעמדה המכובדת שלהם. מה זה חשוב? בין כל כך יש לכם כמו שרבנו על הראש. ואז עוד לא נגזר הגזרה על משה לא להיכנס לארץ. משה, בסדר, משה מנהיג, הוא הזדקן, אנחנו נתפוס, אנחנו נהיה הגבאים. מי מנהל את החצר? הגבאים. זה היה הפגם הראשון. הפגם הזה, אחר כך מהפגם הזה נהיה אחר כך פגם יותר גדול, שככה התייחסו גם לבית המקדש. יחסים לבית המקדש כאילו, בסדר, בתוך בית המקדש, אז אנחנו נהיה כמו שצריך וכל זה, אבל בחוץ נעשה מה שאנחנו רוצים. והנביא מוכיח אותם על זה. ולכן הוא אומר את אותו לשון, הוא אומר איכה, כמו איכה עשה לבדי תוככם ומסעכם ולבכם, שאתם כל כך הרבה תרחנים וכל זה, ואתם רק רוצים את, את האפשרויות שלכם, אז אותו דבר עם הבית מקדש, לכן לא הייתה השראת השכינה בבית המקדש, בית המקדש נחרד. ובסוף היה אותו דבר איכה ישבה בדד. גם בגלות אפשר להיות בגלות ואפשר לא להיות בגלות. יש בתורה פעמיים בדד, רש"י מביא את זה, וזאת הברכה, שקוראים את הפרשה שקוראים בשמחת תורה, אז רש"י מצטט שם פסוק ממגילת איכה. בשמחת תורה רש"י מצטט פסוק ממגילת איכה. הוא לא נותן לנו להחזיק את השמחת תורה בקצה אחד, ואת המגילת איכה בקצה שני, ולא לעשות את החיבור. תלם נפלא. מה הוא אומר? רש"י אומר, על וישב ישראל בטח בדד אין יעקב. אז רש"י אומר, לא כבדד שאמר ירמיהו, בדד ישב, כי איכה ישבה בדד, אלא בטח בדד. יש בדד, יש בטח בדד. יש בן אדם שיוצא לשדה להתבודד, אבל הוא עם השם. הוא בהתבודדות, אבל הוא לא בבדידות. ויש אחד כזה שהוא מרגיש בודד, הוא יכול לשבת בין אלף איש, אבל הוא מרגיש בדידות עד הרבה, וככל שיש מסביבו יותר אנשים, ויותר מחייכים, ויותר צוחקים, ויותר מדברים איתו, הוא מרגיש יותר את הבדידות. הוא לא מגיע אליו בכלל. אין לו עם מי לדבר. והנקודה זה להפסיק להרגיש בודד, זה להתחבר לשורש, להתחבר לקדוש ברוך הוא. כשיהודי מקבל את היכולת להתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא יכול להתחבר לכל אחד, לבני אדם ואפילו לפחות מבני אדם. כי אם הוא מסתכל על השורש, אז הוא רואה את השורש בכל מקום. יש אומרים שכל עניין, כל תורת החסידות בא להוציא את הבן אדם מהבדידות שלו. אז לתת לו להתבודד זה בסדר גמור, אבל לא להיות בודד, לא להיות בדד, לא להיות בדיכאון של הבדידות. אז זאת אומרת שכשהם היו עם משה, הם יכלו לבחור את משה או את השרי חמישים, את משה או את המרגלים, הם נכשלו. ואחר כך הם עמדו בבית המקדש, הם יכלו לבחור את הקדוש ברוך הוא, ששכינתו שורה בבית המקדש, לשמוע בקולו גם ברחוב, והם בחרו במסגרת החיצונית, הם בחרו בבניין. וכשהם בגלות, אז אפשר לבחור בין הגלוי, ובגלוי המצב שלנו לא טוב, לבין לראות את גלול האדום שכינה עמהם. יש רש"י, זה עוד פעם רש"י, רש"י בירמיהו. יש שם פרק, נדמה לי זה פרק למדי, יש שם פרק שמתחיל מתחיל לספר את המאורעות שגרמו לרציחתו של גדליה בן אחיקם. אז כתוב שם שירמיהו, חז"ל מסבירים, לא הכל כתוב מפורש בפסוק, חז"ל מסבירים שירמיהו התחיל לצאת בגולה ביחד עם בני ירושלים. הם היו קשורים בשלשלאות, ואותו מפני כבודו לא קשרו. הגויים קיבלו אותו. ואז איפשהו ראה אנשים שיש להם, הוא דחף את הידיים לתוך השלשלאות, הוא רוצה להיות איתם. ואז מגיע נבוזרדן, וזה כבר כתוב בפסוק במפורש, נבוזרדן שהוא היה מגלה, הוא היה גוי שהגלה את כולם, הוא בא אליו ואומר לו, יש לך שתי אופציות. אתה יכול ללכת איתנו, אבל אתה יכול להישאר גם פה. נשארים פה יהודים בהנהגה של גדליה בן אחיקם. גדלת העם, כל אלה. אז ובסוף כתוב, ועודנו לא ישוב ושובה אל גדליה. שם לא מובן כל כך הפסוק הזה. זה כאילו הוא עוד לא החליט, ואז בסוף הוא כן. מה היה שם? כתוב ברש"י, וכתוב בלשון של המדרש, כתוב שם כך, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר מירמיהו, מישהו צריך להיות עם היהודים. אם אתה נשאר עם היהודים פה, אני הולך עם היהודים לבבל. תן לי נפלא המדרש הזה. ואם אתה הולך עם היהודים לבבל, אני אהיה עם היהודים פה. ואז ירמיהו עושה חשבון מהר, איפה הולכים יותר יהודים? לבבל. אז הם צריכים את הקדוש ברוך הוא. ואלה שנשארים פה, בסדר, אז אני אהיה. זה הדיעבד. אז הוא נשאר. זה הסיפור. זאת אומרת, שכבר נמצאים בגלות, צריך לזכור את זה שהשם איתנו, אדרבה. לפעמים בגלות, כשהמצב הרשמי הוא על הפנים, אז יש כוחות בלתי רשמיים, או כוחות נעלמים, או כוחות עצמיים, שאפשר, תמיד הם היו, הם למעלה בזמן, אבל בגלות יותר קל להגיע אליהם. ככה זה, כשזורקים ילד החוצה, הוא יותר מהר מבקש סליחה. כי הוא, להפך, זה מעורר אותו. כמו שאמרנו בהתחלה, כמה צריך לראות כשלא רועדים. בגלות אנחנו לא רועדים. אז אם אנחנו נתבונן בזה, כמה צריך לראות כשלא רועדים, אז נרעד יותר משבזמן הבית. וכן הלאה. ממילא, אז גם בגלות היה את האופציה של הבחירה. היה אופציה של בחירה בימי משה, היה אופציה של בחירה בכל זמן בית המקדש, ויש אופציה של בחירה עכשיו, ואת כולם הם מבקים. משה מבקה איכה את הבחירה הלא נכונה שלהם, הוא ראה נטייה של בחירה הלא נכונה, לפני שהם בחרו. ישעיה מבקה את הבחירה הלא נכונה שלהם, שמסתכלו על החיצוניות, על הבניינים וכל זה, וירמיה מבקה אותם אחרי החורבן. למרות שאת המגילה הוא כתב לפני החורבן. ככה חז"ל אומרים, הוא כתב, אבל מה שהפחיד, למה יהויקים שרף את המגילה, וישהו כתב את זה בלשון עבר, כאילו שזה כבר קרה. אז מאוד מאוד הפחיד אותו. אז הוא שרף את זה. בדרך כלל נבואה שאומרים אותה כאילו שהיא כבר קראה, אז מבחינה של עד מהרה ירוץ דברו, זה כאילו, זה בטוח שהיא תתקיים. אז מאוד הפחיד אותו. אז הוא שרף את המגילה, אבל זאת הייתה מגילת איכה. ככה חז"ל אומרים. וירמיה מקונן על, על, על זה שאנחנו לא מקבלים נכון את הגלות. שבגלות אנחנו בדד. והיהודי צריך לדעת שתמיד השם איתו. וכשתמיד השם איתו, אז הוא יכול, לתקן. עכשיו נראה, יש כאן קטע בשפת אמת שהוא מתייחס לשלושת האיכה האלה. הוא אומר דבר מדהים, זה גם לא הסגנון שלו. הוא אומר ככה, העניין הוא, כי באמת כל הנהגת בני ישראל היא באופן משונה. ואין לשאר גודל רוממות מדרגת בני ישראל. זה פלא. גודל הרוממות של בני ישראל זה חלק אלוקה. שום מלאך ושום ספירה ושום פרצוף, שום מה שלמעלה מכל העולמות, על אף אחד לא אומרים חלק אלוקה, רק הנשמה. ואין לשאר גם כן גודל החטאים שנעשו בבני ישראל. לפי התקרבותם לבורא יתברך, כעניין סביבה נסערה מאוד. זאת אומרת, אם אנחנו יקרים מאוד, אז כל קטם זה הרבה יותר מפריע. ואין לשאר גם כן גודל האיסורים והעונשים שעובר על בני ישראל, עד שיגלה מהשם יתברך במהרה. האיסורים שלנו, האיסורים הכי קשים. יש גמרא, אפילו פשוט, לא רק איסורי הנפש, אפילו איסורי הגוף. יש גמרא, איפה זה, בעבודה זרה נדמה לי. נזרו פעם גזרה על יהודים, והיו כמה מנהיגי הדור, היו ברומי. והם דיברו עם איזה מטרונה אחת, שהלכו להתייעץ איתה, מה לעשות. הייתה כנראה בעד היהודים. אז היא אמרה להם, צאו והפגינו בלילה. מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות רעות? אב אחד לכולנו. מה נשתנינו מכל אומה ולשון? רואים שם, הרומאים הרי עשו צרות לכל העולם. אז איזה מין פתיח זה, מה נשתנינו מכל אומה? אב אחד כולנו זה מובן. מה נשתנינו מכל אומה ולשון? כולם עושים צרות. הם אימפרטורים, והם עושים בעיות לילידים. תמיד היה ותמיד, כל אורך ההיסטוריה. היהודים סבלו יותר, ועובדה. ואת היהודים לא סבלו כי קינו בו ופחדו ממנו. היהודים סבלו יותר, וגם בגלל המעלה שלהם. וחוץ מזה יש גם סבל פנימי. יש גם לזה מקבילה בלקוטי מאורן, בחלק ב' בתורה ז', וכי מרחמנו ינהגן, כתוב שם שהרחמנות הכי גדולה על נשמה שיש עליה חטא. והוא מקושר את זה עם חורבן בית המקדש. בזמן בית המקדש, אז חלק מהחטאים היה נמחל כל יום בגלל הקורבנות. ועכשיו הפסדנו. זאת אומרת שהמסע של האבונות הוא הרבה יותר. למרות שתפילות במקום קורבנות יקנו, וגם עכשיו זה נהיה מתוקן. בתפילה אנחנו נסלח לנו. אבל עדיין לא בתכלית כמו שהיה בזמן בית המקדש. גם בבית המקדש זה לא היה על הכל. לא על הכל קורבן מחפר. אבל היה יותר מה שעכשיו. וההבדל הזה בין זמן בין המקדש לזמן של עכשיו על הנשמה זה מסע גדול ונורא. והכל הוא מסכם, אין השאר, הוא אומר, אין השאר גם כן גודל היסורים והעונשים שעובר על בני ישראל, עד שיגלנו השם יתברך במהרה, והכל הוא בדרך תימהון. זה הסיכום. הכל, איך שאתה מסתכל על יהודי, הוא לא צפוי. מכל צד ומכל כיוון. ולכן ראה משה רבנו עליו השלום מיד, לפי רוממות מדרגתם. הוא ראה מיד, מה הוא ראה? הוא ראה שהם צריכים שמירה יותר מאחרים. כתוב שם ברשי שהוא ראה שמי שמתה משפט של יהודי, אז אוי ואבוי לו, והקדוש ברוך הוא הרים את בני ישראל מעל דייניהם. ולמה הוא אמר את זה? בגלל שהוא הבין שהם צריכים לשמור על עצמם יותר. למה היהודי צריך לשמור על עצמו יותר? למה יהודי צריך לשמור על עצמו יותר?
שומר על נשמה כל כך קדושה.
יקר יותר. דבר יקר, שומרים יותר. יש לו נשמה כזאת גבוהה. הוא צריך לשמור עליה מכל משמר. והיו צריכים באמת להתחזק בימים הטובים להכין על ימי המרידה, על ימי הירידה. הוא אומר, אם לא הייתה האיכה הראשונה, איכה עשה לבדי תורכם, אם תחת הנהגת משה רבנו הם לא היו תרחנים, אז אחר כך הם לא היו מגיעים למרגלים, ומשה היה נכנס לארץ ולא הייתה גלות. ובגלל שהם היו תרחנים, אז הם הגיעו לשלב אחרי זה. ומה הם היו צריכים לעשות תחת ההנהגה של משה? הם היו צריכים עד רבה להתמלא כוחות, שכשיגיע הזמן של ירידה, אז יהיה להם כוח. בן אדם כשנמצא במצב גבוה, הוא צריך עם העיניים של הגבוה להסתכל על הנמוך, ולראות עד כמה הנמוך הוא לא שייך שהוא יפיל אותו. אם הוא לא עושה את זה, אז כשהנמוך מגיע, שוכחים את הגבוה. בעידנה ביצר הרע, לטרן בדחיר ליצר טוב, כתוב. חזל אמרו כך, בזמן של יצר אף אחד לא זוכר את היצר טוב. בזמן של יצר טוב, צריך להושיב את שניהם ולשוחח איתם. ולראות עד כמה זה אמת וזה שקר. יש שיחה בסוף הסיפורים העשיות, שאומר שיש שני ארמונות, ששניהם נראים אותו דבר, באחד גר עבד, באחד גר מלך. הארמון שגר בו המלך זה הארמון של האמת, והארמון שגר בו העבד, הוא מדבר על עבד ותאוותו, זה ארמון של השקר. הם נראים אותו דבר. מה קורה שהם נראים אותו דבר? אבל אם מוציאים מתוך הארמון הזה את המלך, מתוך הארמון הזה את העבד, ושמים אותם יחד ליד אותו שולחן, מיד אפשר להבחין מי אמת ומי שקר. אנחנו ראינו גם בסיפור של הבנים שהתחלפו, שהמלך האמיתי ראו עליו שהוא מלך, והעבד האמיתי ראו עליו שהוא עבד. הוא היה צריך תמיד כל הזמן, בידי שמורים זכבצ'ים, היה צריך כל הזמן ככה להכריח את עצמו להתנהג כמו מלך. והשני להפך, היה צריך להכריח את עצמו להתנהג כמו עבד. אז אם לוקחים את הדברים ושמים אותם אחד מול השני, רואים איפה היינו. ולכן בזמן הטוב צריך לראות את הכל, את התמונה בכללותה, ולקבל כוח גם לזמנים הלא טובים. והם לא עשו את זה. ולכן כשהגיע הזמן הירידה, אז הם ירדו לגמרי. ועכשיו הוא מביא על זה מאמר חז"ל, כתוב, הנה אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו, יראו מכם ונשמרתם מאוד, שזה פלא הפסוק הזה, הם יראים מכם ואתם צריכים להישמר, שהם ישמרו. מה זה ויראו מכם ונשמרתם מאוד? אז חז"ל אמרו על זה, אתם תמיד צריכים להישמר. אני אומר לכם שעכשיו תשמרו, ובוודאי ובוודאי אם יגיע מצב הפוך תשמרו. אם אתם תהיו יראים מהם, ודאי שאתם צריכים להישמר. רק אם עכשיו תשמרו מהם, אז תמיד תשמרו מהם. אם עכשיו לא תדעו להישמר מהם, לעולם ועד לא תדעו להישמר מהם. זאת אומרת, הזמן להישמר מהקליפות, מבני עשיו, זה מתי שהכל בסדר. אז צריך לבנות את המערכת הזאת. והכוונה לרמוז, כי זה היה סימן ורמז על ימי הירידה. ולכן הוכיחן משה רבנו עליו השלום, במה שנאמר להם ונשמרתם, שזהו סימן שלא נתקנו כראוי. עכשיו צריך להבין, כל רודפי הישגו הבין המצרים, שזה כתוב במגילת איכה, בפרק הראשון, דבר שאומר בין המצרים זה משל, כמו בין שני גדרות, שתופסים מישהו שם, אין לו לאן לברוח, ובדרך רמז, דבר שאומר מדרש אגדה, בין המצרים לבין 17 בתמוז ותשעה באב, כל רודפי הישגו. חז"ל אמרו, חזל אמרו שזה כל רודפי הישיגו, אז המשמעות הפשוטה זה שהגויים השיגו אותנו, תפסו אותנו, הגלו אותנו. הגדולי החסידות אמרו שכל רודפי הישיגו, כל מי שרודף ומחפש את השכינה, איפה ומתי הוא יכול להשיג אותה בין המצבים. כי אז הזמן הכי נמוך, ואנחנו בתחתית, וכשאנחנו בתחתית, אין לנו הסחי דעת של המדרגות שלנו. אין לנו הסחי דעת, אנחנו לא הולכים שולל אחרי המדרגות, אחרי ההשגות, אין לנו הרבה מה ללכת. בתחתית, הדבר היחיד שנשאר לנו, זה רק הקדוש ברוך. כי אחרת לא נשאר כלום. ואז דווקא אפשר להתחבר יותר נכון מאשר בזמנים אחרים. וכל העניין שכל כך הרבה, יש כל כך הרבה, יש עניין שתיקוף חצות בלילה. בין המצרים יש עניין שתיקוף חצות ביום. זאת אומרת, להגיד את אותם דברים עוד פעם. ואחרי כבלות הכל תיקון חצות זה נקודה של קרבה. כל המושג של תיקון חצות זה אמצע החושך, שם אתה יכול למצוא את השם. ובין המצרים החושך הוא גם ביום, אז לכן עושים גם ביום. אבל תמיד זה בחושך. אז זאת אומרת כך, השם אף פעם לא רחוק. זה צריך להבין. השתקע הדבר ולא יאמר. מי שאומר שהשם הוא רחוק, אז אני לא עושה. השם הוא גדול, אבל הוא קרוב. מרחוק השם נראה לי, כתוב. השם נראה לי שהוא רחוק. אבל באמת מה הוא? קרוב לכל קוראיו. רק מה שכן, אמרנו, דיברנו על זה. כמה זה מרחוק מזרח ממערב? מה המרחק? לכל כדור הארץ, נכון? אבל אפשר כאלטרנטיבה להסתובב. הוא יסתובב לכאן, אני יסתובב לכאן, ואז נהיה הכי קרובים. הרב עם קוץ כמר, סיבוב אחד קטן, בכל המרחק מזרח ומערב, כי פנו אל האורות ולא פנים. עכשיו זה הזמן. עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו בגלות. עכשיו כולם יודעים שאנחנו בגלות. מרגישים את זה. וזה הזמן לראות את הפנימיות. הפנימיות של הגלות זה הגילוי הכי גדול. רבי מאיר מפריץ' כותב, הוא לא כתב, הוא אמר את זה, מי שכן כתב את זה, אמר שמורה שותק כי הוא צריך להפנים רעיון חדש, והוא עומד לגלות רעיון חדש, והרעיון הזה יאיר את עיני תלמידיו עד אין קץ, אבל בינתיים הוא שותק בשביל להפנים את הרעיון, והתלמידים חושבים שהוא כועס עליהם והם בחושך. אבל מה שמתבשל בינתיים זה על העתיד לבוא. זה הדבר היותר גבוה. ומשהו מזה אפשר למצוא כבר עכשיו. השם יעזור שבאמת, שזה יתגלה, לא רק שאנחנו נמצא את זה, יתגלה לגמרי, אתה יכול להיות כל רגע.
תודה
רבה. שנייה, נשתה משהו בשבילך. אני מצאתי את האומנה. הוא עובד את זה בקטינה.